אנחנו התחלנו בדיון של דחיית נפש בפני נפש, אבל בתוך הדיון דיברנו על עקרונות בעניינים שקשורים ליהרג ואל יעבור, ועניינים שקשורים למורכבות שאתה לפעמים צריך אולי לעשות דברים שאתה תיפגע ואחר לא ייפגע. ואז התחלנו לדון ברכב אוטונומי. עכשיו, מה שקרה בשיעור הקודם, שהיו שערות פה, ובסוף השיעור היה סוער בענייני רכב אוטונומי, ולכן החלטתי שאני אמשיך גם השיעור הזה בדברים שקשורים לרכב אוטונומי, והם דברים שבסוף אנחנו נגיע גם לנושא השני של מכונות הנשמה, אבל אני רוצה להתמקד בנושא הזה כדי למצות אותו יותר, לא נמצא לגמרי, יש לנו עוד כמה דברים שצריך לעשות, אבל כדי להתייחס לשאלות ששאלו פה בשיעור ולא להתעלם מהם. אז אני משתף אתכם במצגת. אולי נראה את זה. טוב. אתם רואים את המצגת?
כן, רואים את המצגת.
יופי. אנחנו כתבנו פעם שעברה סיכום ביניים. אני רוצה לקרוא את הסיכום הזה, ומזה נוכל להמשיך. ראינו שמוסכם שאתה לא יכול לסטות הצידה ברכב ולהרוג מישהו, למרות שאתה תמות. כלומר, אתה נוסע ברכב אוטונומי, ואתה רואה מולך עמוד. אתה יודע, אם אתה נוסע ישר, אתה תמות. אתה לא יכול לסטות הצידה ולהרוג מישהו, במקום שאתה תמות, כי זה רצח אקטיבי. זה מאי חזית, זאת הסוגיה של מאי חזית, שראינו אותה הגמרא בפסחים דף קפה עמוד ב', מאי חזית אדם מחלידחסו מחטפי, אם אדם הדאוג אברסו מחטפי, אם אמר שאדם שלך יותר אדום מאדם של חברך, אתה לא יכול לעשות מעשה אקטיבי ולגרום בזה למוות של חבר. מה קורה כשאתה רוצה להמשיך ישר? אבל אם תמשיך ישר, הרכב ימשיך ישר, יש אדם שימות. אולי לא נכתוב כשאתה רוצה להמשיך ישר, אלא, כן, אם הרכב ימשיך ישר, זה רכב אוטונומי. אם הרכב ימשיך ישר, ויש במסלולו אדם שימות. ואם יסטה הצידה, בעל הרכב ימות והוא יחיה. עכשיו, הדבר הזה, ראינו שכנראה לדעת התוספות שאפשר להמשיך ישר, כי מדובר בדבר פסיבי. כלומר, התוספות אמרו שאם זורקים אותך על תינוק, כיוון שאתה פסיבי, ממילא אתה לא צריך לעשות שום דבר. למרות שהתינוק ימות, אתה תמאח אותו והוא ימות, אתה לא צריך להזיז את עצמך הצידה, כי אתה פסיבי. לפי זה, כשאתה נוסע ישר, אתה פסיבי, לא עשית שום דבר, הרכיב הוא אוטונומי. זה לא רכיב שאתה מחזיק ביד. נוסע ישר, כיוון שהוא נוסע ישר, אתה לא עושה שום דבר, אתה פסיבי. לכאורה, לפי תוספות, אתה יכול להמשיך ישר. לעומת זאת, לפי הרמב״ם, אסור להרוג גם בצורה פסיבית. ואם אתה מעיפים אותך על תינוק, כך דייק, ראינו, רב חיים, ברמב״ם מעיפים אותך על תינוק, אתה צריך להזיז את עצמך הצידה, ואתה תמות. אז לפי זה יוצא לכאורה, שלפי הרמב״ם, שגם בצורה פסיבית אסור לך להרוג מישהו למרות שאתה תמרות, הרי שבמקרה שלנו אתה צריך להזיז את הרכב הצידה, כדי לא להרוג את אותו בן אדם למרות שאתה תמות. אמנם אמרנו אחר כך שיש מקום לדון, שאולי גם לרמב״ם מותר להמשיך ישר, כי לא מדובר על אדם המזיק, אלא על ממון המזיק. ברכב רגיל, אתה שולט באוטו, אתה מחזיק את ההגה, ועל פי תשובת הראש במנהיג את הסוס, זה נחשב כאילו שאתה מחזיק נשק ביד. מי שמחזיק הגה ביד, כאילו מחזיק רובה ביד. ולכן, במקרה כזה, אתה ברור שאתה, אם אתה הורג מישהו, אתה חייב, אתה אדם המזיק. כאשר מדובר על רכב אוטונומי, לכאורה מדובר על ממון המזיק. לכאורה. כי הרי הרכב נוסע לבד. אם זה ממון המזיק, לכאורה הוא יכול להמשיך ישר ולהרוג מישהו, אפילו אם נגיד שלפי הרמב״ם גם בצורה פסיבית אסור להרוג מישהו, זה אם אתה הורג, אם זה אדם המזיק. אבל אם מדובר על ממון המזיק ולא על אדם המזיק, במילה במקרה כזה, יהיה פטור ולא יצטרך להזיז את הרכב הצידה, כי לא יצטרך להרוג את עצמו כדי שממון שלו לא יהרוג מישהו אחר. עכשיו, היו קוני שערות בסוף השיעור, מה באמת הדין של רכב אוטונומי? ואיך מקום, איזה מקום יש לדון רכב אוטונומי? האם הוא באמת אדם המזיק? האם הוא ממון המזיק? ואז דיברנו, מה קורה אם האדם יכול להחזיק בהג, גם רכב אוטונומי שהוא נוסע לגמרי אוטומטית, מסתבר, אנחנו לא יודעים מה בדיוק יהיה, זו שאלה טובה, אבל מסתבר שאפשר להחזיק בהג. אני אתן לכם דוגמה, אני לא נסעתי מעולם ברכב אוטונומי, אבל נסעתי ברכב חצי אוטונומי. כשביקרתי פעם אחת בארצות הברית, אצל חבר שלי, אז הוא אמר לי, בוא, תיסע באוטו שלי. אמרת, תשמע, אני לא כל כך אוהב לנסוע פה בארצות הברית, ולא מכיר כל כך. אמר לי, לא, אל תדאג, זה לא בעיה. אתה תצליח. נכנסתי לאוטו, אנחנו מגיעים להייווי, לכביש המהיר, ואז הוא אומר לי, תוריד את הידיים האלה. אמרת לו, מה זאת אומרת תוריד את הידיים? הוא אומר, אל תדאג, תוריד את הידיים. אני מוריד את הידיים, והרכב נוסע. והוא נוסע לבד, וממש הכל רגיל. והוא שומר מרחק, ואז הוא אומר לי, טוב, בוא, אתה רוצה לפנות שמאלה, תאותת שאתה פונה שמאלה. אני מאותת, הרכב מחכה, כשפנוי הוא זז לבד, והוא הולך הצידה, ואנחנו ממשיכים לנסוע, ויש איזה רכב שמנסה להיכנס. והרכב שלי, שלו, האוטונומי לא נותן לו להיכנס. אז הוא מחייך, אומר, אתה יודע למה הוא נותן לו להיכנס? כי זה המצאה ישראלית. אז הוא לא נותן לו להיכנס. עכשיו, אני נוסע, ואז נכנסתי רגע ללחץ, ולקחתי את ההגה והזזתי, אז ההגה עבד. אבל כל זה ברכב שהוא חצי אוטונומי. אני לא יודע מה יהיה באוטונומי לגמרי. לכאורה תהיה שליטה של האדם שהוא יוכל לעשות משהו, אלא אם כן זה יהיה בסוף כל כך אוטומטי שגמרנו, לא ירצו שיד אדם תתעסק בכלל. אז לא ברור לי לגמרי, אבל בהנחה שאדם כן יוכל להזיז את ההגה. אז שאלתם בסוף השיעור, האם במקרה כזה הוא יהיה חייב להזיז את ההגה כדי לא להרוג את חברו? מה המשמעות של שליטה הפוכה? הוא לא שולט בהגה לאן הוא ייסע. אבל הוא יכול להזיז הצידה כדי שהוא לא ייסע למקום מסוים, הוא יכול, הוא שולט לנסוע, אבל הכל אוטומטי, אבל הוא יכול לעשות משהו כדי למנוע. אז זאת שאלה שנשאלה. אני עוזב את השאלה, כן.
מה ההבדל בין זה לבין לא תעמוד על דם רעך, בהנחה שהוא לא ימות, אם הוא ישתלט על האוטו?
אוקיי. אז בואו ננסה בשביל קצת להעמיק, נעבור עוד שלב אחד, ואז ננסה לענות גם על השאלות האלה. יש לנו סוגיה של יהרג ואל יעבור, ויש לנו עוד סוגיה של חייך קודמין לחייך עברך. צריך לראות את היחס בין שתי הסוגיות, בדברים האלה, גם מה שאתה אומר לגבי לא תעמוד על דם רעך, שזאת גם נקודה, נרשום את זה כאן, בסוגריים, וגם את היחס ללא תעמוד על דם רעך. גם את זה נצטרך לדעת. אז בואו נתחיל. יש לנו גמרא מפורסמת, שכולם מכירים. שהגמרא אומרת, ליך דתניא, הסוגיה המפורסמת של שניים שהולכים במדבר, אומרת הגמרא, נכנתנה, שניים שהיו הולכים בדרך, וביד אחד מהם קיטון של מים. אם שותים שניהם מתים, ואם שותה אחד מהם מגיע ליישוב, דרש במתורה, מוטב שישתו שניהם וימותו, ועד יראה אחד מהם במיטתו של חברו. עד שבא רבי עקיבא ולימד, וכי אחי חיימך, חייך קודמין לחיי חברך. אז יש לנו מחלוקת בין במתורה לרבי עקיבא, יש לך קיטון אחד, במתורה אומר, תחלק אותו בין שניכם, ורבי עקיבא אומר לו, אל תחלק, חייך קודמין לחיי חברך. עכשיו, לכאורה, נראה מכאן, מכאן אני מתכוון משיטת רבי עקיבא, שכמו שאתה לא צריך לתת לו את המים, כי אתה פסיבי, אתה לא רואה אותו בצורה אקטיבית, אתה יכול לשתות אותם מעצמך, למרות שהוא ימות. אז אותו דבר במקרה שלנו, אתה יכול לנסוע ישר, למרות שהוא ימות. ואם כך יוצא מכאן, שגם כאשר אתה פסיבי, אתה יכול לחיות על חשבון חברך. ולכאורה קשה מכאן על הרמב״ם, זה תומך בתוספות, אבל לכאורה קשה מכאן על הרמב״ם, שאומר שגם כשאתה פסיבי, אסור לך ליפול על תינוק, למרות שהאלטרנטיבה היא שאתה תמות. ואת השאלה הזאת שואל בעל המנחת חינוך. אומר המנחת חינוך.
הרב, אפשר שאלה?
אתה רוצה לשאול על השאלה?
כאילו, מה שחסר פה, כשאנחנו מדברים, דיברנו קודם, אם אדם יכול, אם אדם יהיה אקטיבי או פסיבי, ואז חייו קודמים או חיי חברו, בעצם בגמרא הזאת, בבא מציע, כתוב, וביד אחד מהם קיטון מים, ובעצם זה מה שחסר פה, כאילו, ביד מי קיטון המים הזה? כי אם בעצם המים בידיו של האדם, אז כן, זה אצלך תשתה, אבל אם זה ביד של החבר, זה כבר נשמע קצת, מה, תחטוף לו את זה מהיד, זה כבר הופך ממש לקום עשה.
תראה, השאלה היא, לא אם תחטוף לו, השאלה היא אם הוא חייב לתת לך את המים. השאלה היא אם נגיד שיש, אתה אומר שזה לא שזורקים אותך עליו, אלא אם הוא חייב לתת את המים, תכף ננסה לראות את הדברים שאתה אומר, אני חושב שזה נכון, אבל אני חושב שזה צריך לנסח את זה בצורה עוד יותר חדה, תכף ננסה לברר. אומר המנחת חינוך, רי צדיקי, והנה רבי עקיבא סובר, דחייו קודמין, מחמת הפירוש, וחי, אחי חיימה. אבל לא מצד הסברה. מכל מקום, דין של רבותינו בעלי התוספות אמת. דאין צריך להציל חברו בדמו. כי רבי עקיבא סביר אליי הכי, דחייו קודמין, ובוודאי לך כרבי עקיבא מחברו. יש כאן עוד דיון בתוך הסוגיה שהוא מכניס כאן, שאני לא נכנס כרגע, מה רבי עקיבא באמת חושב, האם הוא חלק מצד הסברה או מצד הפסוק. לא משנה כרגע. על כל פנים, גם הרמה מוכרח לעודו דבר זה, כי הוא שס מפורש. ואם כן נראה, בפשיטות, דה הרמה מסובר, כן? דה בלא מעשה אינו מחויב למסור נפשו. כלומר, אינו מחויב למסור נפשו. כלומר, אומר המנחת חינוך באמת מהסוגיה הזאת, של רבי עקיבא בן פטורה, אנחנו יכולים להוכיח שאדם לא צריך למסור את נפשו אפילו בצורה פסיבית. ולמרות שבצורה פסיבית תיפול על תינוק ותהרוג אותו, אתה לא צריך למסור את נפשך. ולמרות שבצורה פסיבית אתה הורג מישהו כי אתה לא נותן לו לשתות, אתה לא צריך למסור את נפשך. וגם הרמב"ם חייב להסכים לזה, כי זו סוגיה מפורשת. זה מה שאומר המנחת חינוך. עכשיו, שראל אמר קודם, זה לא בדיוק אותו דבר. זה לא בדיוק אותו דבר. האם הוא יחטוף לו את המים? אז אמרת נקודה נכונה, האם אתם רוצים לנסות לחדד? למה באמת זה לא בדיוק אותו דבר? למה המקרה, אנחנו מדברים כאן על שני מקרים, כן? אנחנו מדברים עכשיו...
במקרה של המים יש פה איזו פשיעה של האדם השני. הוא יוצא למדבר בלי מס...
אז אתה אומר...
במקרה של התינוק, התינוק פסיבי לגמרי. הוא לא שם את עצמו עכשיו למדבר, אם חבר שלו כן הגיע עם מספיק מים.
כן? אז גיל אומר שבמקרה של התינוק, התינוק פסיבי לגמרי, במקרה של המדבר, אז יש אחריות גם לצד השני, למה הוא לא...
אדם פשע, אדם פשע. יש מחלוקת רמב"ם ותוספות ורן נראה לי, לגבי חטא כדי שיזכר חברך, שלפי התוספות, רק במציאות של, כמו אצל רבי אליעזר ששחרר עבדו, של מצווה רבה, וכל מיני, או נגיד עם חצי השפחה, חצי הבת חורין וכדומה, רק שם אומרים חטא רבנן, לעומת חטא שדה תקדים, אפילו אם דה רבנן, תחטא חטא רבנן, בשביל שחברך יזכה מדי אורייתא. אפשר לראות פה יסוד, שהתוספות אומרים, שבאמת במקרה שבן אדם עכשיו עשה פשיעה, עכשיו היה לו בסדר, אדם, אם בהכרח עכשיו לבוא, ובכנן, לא יודע, עד כמה הוודאות, שאם עכשיו הוא ייתן לו מהמים, אז הוא כן יצליח לשרוד, לא יצליח לשרוד, אבל אדם לא צריך לעצמו למצב של חוסר ודאות בגלל פשע של חברו. מה זה במקרה של התינוק? התינוק מסכן היה שם, נגדיר את זה שהוא היה במקום שהוא לא מקום, שמסוכן, זה לא שבן אדם עכשיו ייכנס לתוך כביש מהיר, ואני אצטרך לרוץ להציל אותו. אני מדבר שסתם, התינוק ישב באיזה מקום, בן אדם מעד או דחפות אותו, רגע לפני שהוא נופל, הוא יכול לתת איזה קפיצה, ואז הוא ייפול למקום יותר רחוק, וכנראה ימות, אבל התינוק לא ימות. אז פה התינוק הזה, הוא לא עשה שום חטא, הוא לא עשה שום...
אז גיל, אתה אומר, לא שומעים אותך כמור, אבל מה שאתה אמרת זה...
וצריך לתת פה מקום...
בסדר. אז מה שגיל אומר, הוא אומר, ובא ומציע, מדובר שזה שהיה לו, לא היה לו מים, הוא אשם, למה אין לך מים? כלומר, אנחנו צריך להאמין מקרה שאדם אשם, ולא מקרה למשל שאדם לקח מים ופתאום זה עבד לו, חיה לקחה ממנו. צריך להאמין שבאמת הוא אשם, אולי בגלל זה רבי עקיבא חושב כך. יש מקום לבדוק את הדבר הזה, לגבי אשמה, אנחנו נדבר על זה. מה זה?
הגמרא לא אמרה איך זה שרק לאחד יש מים, כאילו, זה לא...
אתה אומר, זה לא אשמה פה, אז... אוקיי, אז איך אתם חושבים שאפשר, אם נעזור רק את העניין של האשמה, תחדדו לי את ההבדל בין שתי הסוגיות, בין הסוגיה של...
באחד יש החלטה.
שמה יש?
באחד מהסוגיות יש החלטה, זאת אומרת, אני מחליט אם אני שותה את המים או נותן את זה לחבר שלי, ובשני אין בדיוק החלטה, אתה פשוט נקלע למצב, זאת אומרת, זה לרוב יהיה בתגובה שאתה תנסה לא ליפול על התינוק או משהו בסגנון. זה עניין של החלטה של רגע מול שיקול דעת, פרק זמן, החלטה לפרק זמן.
אבל אז אולי היה צריך להיות הפוך, כי דווקא במקרים האחרים אין שום החלטה, אז אם אני אומר שכשזורקים אותך על תינוק ופשוט זרקו אותך, אין החלטה, אתה כאילו, אתה יכול לעשות משהו כדי לשנות את זה, אפילו במקרה כזה. אז לכאורה במקרה שבא מציע שיש החלטה, היינו אומרים עוד יותר שאתה צריך להחליט לא לגרום מוות לחברך.
אנחנו
מדברים על החלטה. מה אתה אומר?
אפשר לראות אולי בבקשה את שתי הסוגיות במקביל, יש אפשרות, ונראה...
לראות את שתי הסוגיות במקביל. הסוגיה אחת...
התינוק וה...
כן, כן, אני מבין, אני מבין את הסוגיה. אין לנו את הסוגיה של התינוק, יש לנו את התוספות. הסוגיה השנייה, זה סוגיה שפשוט ייהרג ואל יעבור. אבל הסוגיה המקבילה זה התוספות, כאילו אני צריך להביא את התוספות שם. התוספות אומרים, זה כאילו הדבר המקביל, שתוספות אומרים שהיכה שלא עביד מעשה, כגון שמשליחים אותו על תינוק ומתמאך, מסתם אין צריך למסור את עצמו, דמטי אמר, עד רבה, מה היכה הזה, דדם הדחב ריסום הכתפי, דילמה דם הדידח סום הכתפי. אז זה כאילו המקביל, התוספות, למעשה זה לא התוספות, זה הסוגיה של ירג והיעבור, אתם מבינים, זה כאילו הסוגיה הזאת, אני לא יודע איזה סוגיה תעזור לך שאני אשים אותה ליד, אבל זה כאילו זה, אני אשים תגובה במציע, מול התוספות. התוספות, התוספות זה לא בדיוק התוספות, התוספות, הסוגיה ה... ניקח מכאן שני הדברים. אולי נעשה את זה בקיצור. נכתוב כאן. פסחים. קפה. יערג. ואל יעבור. לא יערוג את חברו. למרות שהוא ימות. לא יהרוג את חברו למרות שהוא ימות. כלומר, שאני לא יכול להציל את עצמי למרות ש... אני לא יכול להרוג מישהו למרות זה יציל את עצמי. בתוספות, שם אומרים אפילו בצורה פסיבית. צריך למות ולא. להרוג חברו, זה התוספות שראינו, ורמב״ם, על פי מנחת חינוך, רגע, נקטין אותו. מה קורה רגע? זה לא עובד לי. נגדיל פה. ורמב״ם, על פי מנחת, על פי רב חיים, סליחה. רמב״ם על פי רב חיים, גם פסיבי, צריך למות ולא להרוג חברו. הבעיה שיש לנו, אם אני אנסה, האדום, זה לא אדום, זה ניטרלי, זה שחור. יהיה, זה יהיה שחור. האדום של תוספות תואם את רבי עקיבא. שתואם את רבי עקיבא, שכמו שאתה, לא צריך למסור את חברך את, את, את חייך, למרות שעכשיו בצורה פסיבית אתה תהרוג את החבר, ככה אתה לא צריך לתת לו מים. זה תואם. אל תיתן לו מים, וגם, למרות שהוא ימות, וגם אתה לא צריך לזרוק את עצמך הצידה, למרות שהוא גם כן ימות התינוק, כי חייך קונים לחיי חברך. כלומר, למעשה חייך קונים לחיי חברך, זה בדיוק מה שתוספות אומרים. כל עוד אתה פסיבי, חייך קודמים לחיי חברך. אולי נכתוב את זה גם את זה בצורה יותר ברורה. יש לי מקום כאן. נכין את זה טיפה. כל, לפי תוספות, כל עוד אתה פסיבי, חייך קודמים לחייך חברך. זה מה שעושה מתוספות. הבעיה שיש לנו זה לפי הרמב״ם. כי בהגמרא כאן יוצא, כשאתה פסיבי, חייך קודמים לחייך חברך. והרמב״ם אומר שגם פסיבי צריך לנות ולא להרוג את חברו. ואת הרמב״ם אנחנו נשים בצבע אחר, שיהיה ברור שהוא לא כמו השיטות האחרות. השאלה שלנו היא על הרמב״ם. למה גם כשאתה פסיבי אתה צריך למות ולא להרוג את חברך? הרי רבי עקיבא לימד שחייך קודמים לחיי חברך. זאת השאלה. שאלת המנחת חינוך על הרמב״ם. מדוע גם כשהוא פסיבי
אין פה סתירה בתוספות?
למה?
מצד ימין כתוב באדום, אפילו בצורה פסיבית צריך למות ולא להרוג חברו, ומתחת לרבי עקיבא זה תוספות, כל עוד אתה פסיבי, חייך קודמי לחיי חברך.
לא, איפה כתוב? אפילו בצורה פסיבית, סליחה, אפילו בצורה פסיבית, הפוך, זה טעות פה. אפילו בצורה פסיבית, לא, אני תקתי מאיפה, לא, אני כתבתי עכשיו משהו לא נכון. או. זה הרמב״ם. אם הוא פסיבי, כגון שזורקים אותו על תינוק, לא צריך נכתוב איך קוראים זה נכתוב בקצר להרג להרג כדי להציל חברו. אני כתבתי את הרמה בכל הדעות. זה עכשיו מסתדר לך?
כן, בעצם הרמב״ם, אם הבנתי נכון, אז הרמב״ם והתוספות הם סוברים, הם באותה דעה?
לא, הרמב״ם והתוספות הפוכים. הרמב״ם אומר שצריך למות ולא להרוג את חברו כשאתה פסיבי. והתוספות אומרים שכשאתה פסיבי אתה לא צריך להרג כדי להציל את חברך. לפי התוספות, אתה תחיה והתינוק ימות. לפי הרמב״ם, אתה תמות והתינוק יחיה. והסוגיה כאן תומכת בתוספות, כי בסוגיה רואים שהוא לא צריך לתת המים לחברו. אז המנחת חינוך שואל, מדוע כשהוא פסיבי יהרג ואל יעבור?
הרב, יש הבדל טכני בין
ה... חייך קודמין לחיי חברך, כן.
אני חושב על זה, אולי אני טועה, יש הבדל טכני בין המקרה של תוספות למקרה שבא המציע, כי הגמרא בא המציע אומרת מפורש ש... בוא נגיד, כל המקרים אפשריים, זה או שאחד חי או ששתי מתים. מקרה של תוספות זה או זה או זה, אז כאילו החשבון הוא, אם אפשר להציל מישהו, או אני או את חבר שלי, התוספות יגיד, טוב, עדיף שאני אנצל. אבל אם שתיים ימותו בסך הכולל, ולא אחד, אז אולי זה חשבון אחר. כאילו החשבון זה לא רק מי יחיה, אלא גם כמה ימותו.
כלומר, אתה אומר, במגמרא דבר המציע, למה הוא אומר חייך קודמי לחיי חברך, כי באלטרנטיבה בכל מקרה שניכם תמותו. זה מה שאתה אומר. למרות שהיה מקום לחשוב, שאולי נגיד לרבי, לפי רבי עקיבא, נגיד לו, תיתן את הכיתון של מים לחבר שלך, שהוא יחיה ואתה תמות. אבל זה נקודה מעניינת מה שאתה אומר, אני לא נכנס לזה עכשיו, כי זה ייכנס לתוך הסוגיה והמציע, ויש המון מה להגיד שם. אני רוצה להגיד לכם את ההבדל שלכאורה נראה בין הסוגיות, וזה מה שאומר רב חיים, ולכאורה יש חלוקה מאוד יסודית בין הסוגיות, אני חושב שישראל התכוון לזה, אבל אנחנו צריכים להגדיר את זה. ואני אסביר את החלוקה בין הסוגיות, ואלה הדברים שעולים מדברי רב חיים. אומר רב חיים, רגע. ונראה דקנו כהפירוש השני שכתבנו, הפירוש השני שכתבנו, שכתובן את רב חיים, שכתובן את רב חיים, שכתובן את הרמב״ם. אומר רב חיים, מעד היית אברהם מציע סמך בית שניים שהיו מאחים בדרך וביד אחד עם כיתון של מים, עד שבא רבי עקיבא ללמד, וחי אחרי חיימה חייך קוני לחי חברך, הרי, דאף על גב דהתם, הבי בשב ואל תעשה. ועוד יותר, דלא אביאתם דין רציחה כלל, אלא משום הצלה. איך אנחנו נבין את זה?
זה לא תעמוד על דם רעך.
נכון. מכל מקום צריכים לקרא בבכי אחי חיים אח. שמע מינה דדווקא והצלה. דאיקה קרא דחי אחיך אימך דחייך קודמים. אבל דרציחה. דלאיקה קרא בכל עניין יארג ואל יעבור אף בשב ואל תעשה. ובלא אביד מעשה אם אך יש בו דין רציחה. אנחנו מדברים ונעשה להסביר את הדברים. אומר רב חיים, יש הבדל בין שני מקרים שונים לגמרי. המקרה של דבר רציע לא מדבר על מקרה שאתה הורג בן אדם, אלא שם מדובר על מצוות הצלת נפשות, על מה שאמרת, לא תעמוד על דם רעך. בהצלת נפשות, ההצלה שלך קודמת להצלה של חברך, אתה לא צריך לתת לו מים, כי השאלה אם להציל אותך או להציל אותו, התשובה היא תציל אותך. וגם זה לומדים רק מהפסוק של וכי אחי חיימך, יש מקום לדעת מה קורה בלי הפסוק. לעומת זאת, כאשר מדובר על רצח, אז אפילו בצורה פסיבית, אתה תמות ולא תגרום לחברך למות. בואו ננסה לכתוב את ה... החלוקה הזאת, שהיא תהיה ברורה לנו.
הרב, יש בעיה במיקרופון שלך, אתה בקוטע.
כן, לא שומעים אותי טוב?
רגע, כן, רגע, לא.
טוב, נקווה שיהיה בסדר, אני לא יודע למה. אני מסכם רגע, אני מסכם רגע את החלוקה, אולי לא נעשה, נעשה כבר את הכל, את רב חיים ואת הדבר הזה. נעשה, יש לנו סוגיית במה מציעה וחי אחיך. לא. חייך. חייך ורחה. ויש לנו את סוגיית יהרג ועל יעבור ולא יערוב חברו גם בשביל להינצל. אלה הסוגיות. יש לנו את המנחת חינוך, שהוא השווה בין הסוגיות, מסיק שבצורה פסיבית, לא נאמר, יערב ואל יעבור. וכתוספות, שאם זורקים אותו על ירוק, לא צריך להזיז עצמו הצידה, למרות שהתינוק ימות. זה המנחת חינוך. לעומת זאת, רב חיים, אלו שתי סוגיות שונות. ולמה הסוגיות שונות? סוגיית ייהרג ואל יעבור מדברת על רצח. וכך אפילו אם אתה פסיבי צריך למות ולא להרוג אחר. קרמבה. לעומת זאת, סוגיית איך נקרא לזה, שניים שהולכים במדבר, מדברת על הצלת נפשות. אתה לא רוצח אף אחד. על הצלת נפשות, אני אקפיא את זה עוד טיפה. על הצלת נפשות, הצלת נפשות, על לא תעמוד על דם רעך. בכך פוסק רבי עקיבא שחייך קונים לחיי חברך, ואינך צריך למסור נפשך כדי להציל את חברך. עכשיו, החלוקה הזאת של רב חיים היא חלוקה מאוד יסודית וחשובה ומסתברת. ואנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו, האם מדובר על רצח, או האם מדובר על הצלת נפשות. וגם השאלה של רכב אוטונומי, שהוא נוסע ישר, ויכול להיות שאם תיסע ישר, בן אדם ימות. תסטה הצידה, סליחה, אם כן, תסטה הצידה, הוא לא ימות, אבל אתה תמות. האם אני לוקח ואני אומר, הסוגיה הזו דומה לסוגיית רצח? אם אתה נוסע ישר, זה רצח. ואז אתה צריך לזוז הצידה, לפחות לפי הרמב״ם. ואתה תמות ולא הוא ימות. או שאני אומר, לא, זה לא מדובר על רצח בכלל. זה מדבר על הצלה. הוא עכשיו הולך להיהרג. אני יכול להציל אותו אם אני אזוז הצידה. כמו קיטון של מים. או שאני אשתה את הקיטון, או שהוא אשתה את הקיטון. חייך קודמי לחייך עברך. אני לא צריך לזוז הצידה, ואני לא צריך לתת לו את הקיטון. הוא ימות ואני אחיה.
הרב, לכן ממש ממש קריטי לדעת אצל מי קיטון המים נמצא.
זה נכון. אבל במקרה הזה, המכונית היא אוטומטית. אם אני לא עושה כלום, הוא ימות. אז כאילו קיטון המים נמצא אצלי. אם אני מבין שזה ככה, עכשיו זה מורכב, אנחנו באמצע הדברים, ויש לנו עוד דברים להבין, אנחנו לא נוכל להמשיך עכשיו, כבר הגיע לסוף השיעור, אנחנו נמשיך עוד, אנחנו באמצע המתח פה, וזה יפה לראות שהדברים מתקדמים, וככה זה נחמד לבנות את הדברים ביחד, וזה לא נורא שאנחנו סוטים מהעניין, אתם יודעים למה זה לא נורא? למרות שכאילו התחלנו מהעניין הרגיל של מכונות הנשמה, ועכשיו פתאום אנחנו מכוניות אוטונומיות, כי זה העניין של סוגיה בגמרא. אתם יודעים, אתה לומד סוגיה בגמרא בנושא מסוים, פתאום הגמרא, שלושה דפים, מדברת על נושא אחר. עכשיו, זה לא נושא אחר, זה נושא שיצא מהנושא הזה. אבל זה בסדר, זה הנושא שאנחנו מנסים לעשות גם באתר של סוגיה. אני רוצה רק לשתף אתכם לדקה, להראות לכם שהשיעורים שאנחנו מדברים כאן, מפורקים אחרי זה לתוך האתר הזה של סוגיה, ואנשים דנים בהם בחלקים בהתאם לדבר הזה. אז אני רק אראה לכם. רגע. מראה לכם, עוד נראה שאני מוצא את זה. הנה. הנה.
הרב, אתה לא משתף את המסך.
אני יודע, אני יודע, עכשיו אני משתף, רק רציתי לשתף את המסך הנכון. רגע, אני צריך לסגור פה משהו, יש לי יותר מדי דברים פתוחים, אז הוא לא נותן לי. עכשיו.
עד שהרב מוצא, אני רוצה לבקש שלגבי האתר, כשאתם מגיבים, אנחנו מעלים את התגובות שלכם, אז אנחנו נשמח אם תגידו גם את שמכם כשאתם מגיבים לרב תוך כדי הדיון. אנחנו גם נשלח לכם את מה שהרב עומד להראות, ונבקש מכם להשלים במקומות שלא היה לנו ברור מי דיבר. אם אתם רוצים שיהיה אנונימי, אם זה בסדר, אז תגידו לנו רק, קרא לכם פלוני או אלמוני, אבל אנחנו משתדלים שאנשים יקבלו דבר בשם אומרו.
זה עושה לי סיבוך כזה.
אם הרב רוצה, אני יכול לשתף.
כן, תשתף אתה.
רק תצטרך לתת לי...
רגע. רק שנייה, אולי לא הוצאתי את האחרי... זה פתוח לך? אתה יכול לשתף?
כן, כן.
אז בוא תשתף אתה, תראה רק את ה... רק תראה את הדיון, שאנשים יוכלו להיכנס ויראו את ה... השיעור מפוצל כאילו לחלקים, וכל הוויכוחים שלנו שם נכנסים לאתר, ואז אנשים יכולים להגיב על הדברים האלה.
האם רואים את העמוד שלי?
רואים, רואים.
כי אני רק עושה מרחוק... כן, אנחנו, זה מהשיעור שעבר, אין, יש לנו איזשהו סיכום ביניים, יש את העקרונות, כשיש קושיות, אז אנחנו מכניסים, כאן למשל, לא ידענו מי, מי המקשה, אז לא הכנסנו גם כאן. אתם רואים, יש פה את ה... את ה אנחנו מחלקים את השיעור לפי הרכיבים שלו, והיתרון פה הוא שעכשיו גם מי שאו שלא הספיק בזמן השיעור, או שלא היה אפילו בשיעור, פתאום רואה פה איזושהי שאלה, או טענה או ראייה, אפשר בקלות על ידי תגובה להגיב פה, לתת תשובה אחרת וכו'.
אז זה מצוין, זה פשוט ככה, אפשר להיכנס והשיעור מפורק לחלקים, אפשר להמשיך לדון שם, ובעזרת השם, בפעם הבאה נמשיך ולדון בדברים האלה, נושאים שפעם יהיו מאוד מאוד מעשיים, ופעם זה עוד הרבה זמן, אנחנו לא יודעים עוד כמה שנים, אבל אתם יודעים, הרכבים האוטונומיים, זה דבר שמתפתח, ומי יודע אם לא מישהו מהמרכז האקדמי לב יהיה זה שיוביל את המהפכה הבאה גם בדברים האלו, אולי אחד מהיושבים פה פתאום...
לגמרי שילוב של תורה. משהו,
כן, איזו המצאה כזאת, ואז יוביל ישר על כל העולם, בטח למדתי את השורים האלה, וזה המרכז של המפעל שלו, יהיה לו חצי מהמפעל שיעסוק בתורה, בלימוד מיכולות התיאוריות, וחצי מהמפעל שיעשה כסף, ויחזיק גם את החצי הזה. מוריי ורבותיי, שמחתי להיות איתכם כאן, להתראות, שיהיה לכם...